Rav Lichtenstein came out lo diber al hashela. Ma hashela? Ma maskana kisha shtei ha-marachot nakshot. Kishnehem mitnakshot, sotot achad et hashenia. Kamuvan ha-mashal ha-klasi, akedat Yitzhak. HaKadosh Baruch Hu mitzaveh l'Avraham Avinu lishchot et Yitzhak. וזה נגד המוסר האנושי. מוסר האנושי הפשוט, הטבעי, אסור לשחוט מגעיל, מפלצתי, סיוט, לשחוט אדם, כמובן הבן שאתה הכי אוהב. מה אדם עושה? כשמקבל ציווי, להשמיד את עמלק. איך אנחנו בעצם עושים, מה? כמובן התשובה פשוטה, אבל איך אנחנו מבינים את התשובה, ואיך אנחנו מבינים את שתי המערכות. אז היום נתחיל עם הגישה של רב לכנסים, אבל צריך להבטיח לכם ולהסיר אתכם שכמעט אין התייחסות לכך. הוא כל כך מתייחס במה שסביב, מה נקרא טוב, מה נקרא הלכה, מה נקרא פורמקיין, מה נקרא כך, מה נקרא כך, שבקושי מגיע לשאלת השאלות מה קורה בהר מוריה. יש מאמר של 25 דפים באנגלית שהשיר מבוסס עליו, ואולי חצי דף מוקדש לשאלת עקידת יצחק, כי כמובן פשוט עם איזה חידוש אחד, אבל אני רוצה שנדבר על עקידת יצחק בתורת רב עמיטל בעוד שבועיים פרשת וירא. אז בואו נתחיל עם מקורות בדרך. כן. אז קודם כל, רב לכנסין מתחיל, כמובן, תודה, צריכים להגדיר מה זה, הוא קרא למאמר Frumkeit and Goodness. Frumkeit זה עבודת השם, Goodness זה טוב, מוסריות טבעית, מוסר אנושי. זה נכתב בספר באור פניך, כל אחת מוזמנת וגם מומלצת לקרוא. אבל הוא מתחיל עם כמה דפים, מה נחשב טוב? כמובן כולנו יודעים מה זה טוב, אבל צריך לתת את זה במסגרת מסוימת. תודה רבה. תודה. הנה, תודה. תודה רבה. אז הוא ציטט שלושה פסוקים. פסוק אחד שמתאר טוב בצורה מוסרית, וזה כמובן הטוב שלנו. בפרשת בראשית, עץ הדעת טוב ורע, ושם יש הנגדה בין טוב לבין רע, אז המגמה והכוונה של טוב זה דבר שהוא לא רע, דבר שהוא חיובי, מוסרי, ערכי. יש כמובן משמעות שנייה לטוב, שזה דבר שהוא טוב לוגיסטי, פרקטי, פרגמטי. אז כשהתורה פרשת בראשית מתארת לא טוב האדם להיות לבדו, יש כאן בעצם לא אמירה מוסרית, אדם יכול להיות מאוד מוסרי, מאוד קדוש, מאוד ערכי, גם שאין לו אישה, אבל לא טוב מבחינה פרקטית, חווייתית, קיומית, ביתית, משפחתית, אז לא טוב לאדם לחיות חייו לבדו. אז לפעמים המילה טוב מציינת לא טוב מוסרי, אלא טוב פרקטי. וכמובן יש משמעות שלישית, גם מפרשת בראשית, כי נחמד העץ וטוב למאכל. השם זה לא מוסרית, לא שזה מוסרי לאכול או לא לאכול, כמובן הקדוש ברוך הוא מצווה, אבל בעצם אין כאן שאלה מוסרית או תכתיב מוסרי לאכול או לא לאכול, זה פרי, כל פרי יכול להיות טוב למאכל, אלא זה טוב אסתטי, טוב חווייתי, שזה נעים וטעים ומושך אז הטוב יכול לציין הרבה משמעויות. לא שזה קשור בכלל למאמר, אבל זאת הדרך של רב לכנסין, זאת הייתה דרכו. לא סתם להיכנס לתוך שאלה, אלא קודם כל צריכים להגדיר את הנתונים. קודם כל צריכים לקבוע מה הדיון, מה הנתונים, מה מדובר, ולפעמים, הדוגמה הזאת בשיר, הוא כל כך עסק בהגדרות ומסגרות שהוא כמעט לא התייחס לתוכן. כי הגדרות אמרו את שלהם. זאת אומרת, סיפרתי לכם כבר, שהייתי חוזר בלילי שבת, בערב שבת, היינו מקדשים בקיץ, ב10:30. ב10:30 היינו מתחילים את הסלידה. ושתי אתה שואל אותי, נו, על מה רב לכנסין דיבר הערב, מה נושא השיחה שלו, מ10:30, שעה 3, שעה של רבי שעה. אמרתי, רב לכנסין סיפר לנו שמשה היה איש טוב, איש נחמד. אז אשתי שואלת, מה לקח לה שעתיים להגיד שמשה הוא טוב? Yeah, כל זה הקדמה ומסגרת וקשר וחיבורים, מי היה משה, מה תחילת דרכו, ומה נחשב טוב, ומה הסכנות של טוב, ומה התועלות של טוב, ומה הדברים שונים של טוב. ולימד אותנו שהרבה מהמשמעות בחיים זה מסגרת. מה המסגרת של הדיון? מה המסגרת של האמירה? מה המסגרת של הסיפור בתורה? לראות דברים, לא סתם להתייחס אליהם בצורה חד-מימדית, אלא למה זה קשור? לראות פרשת נוח במסגרת פרשת בראשית. לראות את דור, אני סתם נותן לכם משל, לא ששמעתי ממנו, אבל לראות את המגדל בבל, את ההישג הזה, לאור הכללה של קין, נא ונא תהיה בארץ, וכנראה האנושות מתגברת על הכללה ובונה עיר יחד, שפה אחת, דברים אחדים, הרמוניה, קואורדינציה, שבעצם האנושות מחפשת מענה לכללה של קין. והשיבה כאן מתחדדת, אז למה הקדוש ברוך הוא לא מברך, לא תומך, למה הקדוש ברוך הוא לא מקבל, למה הוא מעניש אותם? אבל לא סתם להתייחס לדברים תוך איזו ראייה מנהרית, שאתה מסתכל עליו סקלופטי, כמו האלילה היווני, שמסתכל עליו בעין אחת, לראות את כל המרקם ואת כל הסיפור, ואחר כך להבין ליתר דיוק את הנושא. אז כאן לא צריכים להגדיר. אם שואלים מה הקשר בין הטוב לבין עבודת השם, לבין goodness ופרומקייט, מוסריות. זאת אומרת, זה מוסריות, אז יש מינים שונות, משמעויות שונות לטוב. משמעות אחת היא כמובן טוב מוסרי. נו, מה זה פרומקייט? מה זה עבודת השם? אז כאן ציינתי לכם כמה פסוקים, ניסיתי לצמצם את הפסוקים כי יש הרבה מקורות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה ישראל מספר 2, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראת השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, לעבור אותו, לעבור את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, עבודת השם מורכבת, לפי הפסוק הזה, משני דברים שונים. דבר אחד זה קשר. יראת שמיים, אהבת השם, הקשר שלנו מורכב משני הממשקים, interfaces, גם אהבה, גם יראה. זה חשוב. עבודת השם זה רק מצוות, זה רק תורה, אלא להגיש את בנו של עולם, שחלק מהחיים, חלק מהבית, חלק מהווי, חלק מהחוויה, להכניס את בנו של עולם לתוך ההווי האישי. אבל כמובן זה לא רק קשר. הפסוק מציג את זה ככה בצורה קצת משלה. מה השם הלוקח השומעים? כים! א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ת' כים! ליראת השם הלוקח, ללכת בכל דרכיו, לעבוד אותו בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, לתרגם את הקשר לצייתנות, לשמירת מצוות, לקיום מצוות. המעבר בין יראה לבין לעבוד את השם. המעבר בין פרשה ראשונה בקריאת שמע ברכת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מיודעך, לבין והים שמוע תשמוע מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לעבוד השם אלוקיכם, ולפתור. המעבר. עבודת השם זה לא רק קשר ואמונה, ואני מאמין בו, ואני אוהב אותו, אחי הוא, אבל אני מחיים מצוותיו. אני מציין למצוותיו. אז היה כמה חודשים שנייה, סתם סיפור נחמד. היה לי שיחה עם אחד מהילדים, והם שאלו אותי, אבא, מי אנחנו? חרדים, חרדל, דתי לאומי? אמרתי, אנחנו שום דבר, אנחנו לבי השם. אני כל כך שונא את המותגים האלו, כל אחד בוחר לעצמו באיזה חברה הוא רוצה לחיות ולגדל ילדיו, אסור לאף אדם להיות מיתוג. עובדים את השם. לפני 200 שנים, המתרגים האלו לא היו קיימים, כל המושגים האלו בעוד 200 שנה לא היו קיימים. זה סתם כרגע, אנשים בונים לעצמם מחנות, לפי כל מיני ערכים ומושגים ורעיונות. אבל את השם, לתת צדקה, לקיים מצוות, ללמוד תורה, אני בוחר לגדל את ילדיי בחברה דתי-לאומית. ויש המון המון יתרונות, ויש המון המון חסרונות, והאתגר הוא להשלים את כל החסרונות. ולו בחרתי לגדל את המשפחה בבני ברק, הייתי צריך גם כן להעריך שמה מה היתרונות, מה החסרונות, אז להשלים. חבל לוותר ולהכניס איזה פורמולה בינונית, כן, פושרת. כי אין אף קבוצה שיכולה לבנות מערכת ערכים מושלמת, זה אי אפשר. אלא שאני לא יכול לבנות בית ספר למשפחה שלי, בבית כנסת למשפחה שלי. חייב לחיות עם אחרים, אז אני רוצה אנשים שאיתם אני מסכים פחות או יותר, ואז בונים ביחד, בית כנסת, בתי ספר, ישיבות, אבל אדם צריך ללמוד מול בונו של עולם, ולי שום דבר מוטבע על ראשו ומצחו. הוא אומר, אני עובד אותך, אני מקיים מצחו. אז אמרתי לה, בסדר, זה סתם הקדמה. אמרתי לילד הזה, אנחנו עובדים את השם. לא דתי לאומי, לא חרדל של שום דבר, אנחנו יהודים שעובדים את השם. אז הילד הזה מאוד נפגע. אבא, מה אתה אומר? מה אתה אומר? למה אני חשבתי שהילד כל כך רוצה את הלייבל, את האידיאולוגיה, את הלא. כי אבא, הילד אמר, היום בשיחה הישראלית יש ביטוי של אני עובד את השם, אני בסדר, לא הלכתי, אני לא צריך להיות עדוק להלכה. אני עובד את השם בדרך שלי, בחוויה האישית שלי, ברוחניות שלי, בגישה שלי. והיום הזה חשש, כך אני מתאר את עצמנו, כי אני התכוונתי עובד השם בלי מיתוק. אנחנו עובדים את השם בלי להגיר את עצמנו כאורתודוקסי X או אורתודוקסי Y. היום חשב שהתכוונתי למשמעות בשיחה המודרנית שעבודת השם בלי צייתנות הלכה. זאת לא קיימת, אין כזה דבר. עבודת השם זה גם ערכים, גם קשר, גם אמונה, וגם כמובן עבודת השם היא לא או הכל או כלום. אנחנו מאוד מעריכים כל דבר שאדם יכול לעשות, וגם אם אדם מתקרב ועושה משהו זה חשוב, אבל אדם ששואף להגיע לעבודת השם אותנטית ואמיתית ואיכשהו מושלמת, אז ברור שזה כולל בצורה מינימלית קשר ומצוות. כפי ששלמה המלך מתאר, סוף דבר הכל נשמע, פרשת קהלת, את אלוקים יירא ואת מצוותיו שמור. אז יש שם יירא בלי שמירה. לא קיים דבר של יראת השם. כמובן, מי שירא את הקדוש ברוך הוא לא יראת שמיים של פחד. נדבר עם ירת השם בהמשך, אולי נכנס שיעור שלי, לא כל כך שמעתי את זה, אבל נכנסים, הרי שמיים זה לא פחד, אני לא מפחד, אני גם מפחד, אבל זה פשוט אתה נכנע בפני כוח עליון. אתה מכיר שהקדוש ברוך הוא בשמיים, שמיים שמיים להשם, לא מחשבתם מחשבתכם, לא דרכם דרכינו מהשם, ואתה נכנע לרצונו. זאת יראת שמיים. אז הקשר והצמר הזה בין יראת שמיים לבין, כמו שהגמרא בשבת מתארת, אמר רבי יוחנן מספר 3, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד, שנאמר ותעשה אמר השם אלוקיך השם נעמך, כי אם יראת השם אלוקיך. אז זאת אומרת, ההגדרה הבסיסית של ציווי, אם נשווה את המערכת של ציווי אלוקים לבין המערכת של מוסר טבעי אנושי, אז צריכים להגדיר מה זה ציווי אלוקים, קשר עם הקדוש ברוך הוא ונכונות לקיים מצוותיו. כן, את השאלה, איך קוראים לך לא פגשתי את זה? ראות, כן.
שכתוב
ליראת השם לוקחה ללכת לאכול ברכה ואז ולעבוד או ולעבוד. כן. כמובן, אני יש מערכת מאוד מאוד ענקית, מה הקשר בין יראה לאהבה, מה מביא למה. רוב הראשונים הבינו, כפי שאת הבנת, שיראה מביאה לאהבה, שיראה זאת בסיסית, ואחר כך יבוא אהבה. חבין אתם חלק על זה. אני חושב אולי נקדיש איזה שיעור או שני שיעורים לקשר הפנימי בין אהבה ליראה. בפוסק הזה, יראה קודמת לאהבה, ואולי העבודה הפשוטה נובעת מיראה, והעבודה יותר נבונה ומבינה, אולי נובעת מאהבה. אבל גם זה לדעתי לא הכי הכי מדויק, כי יש סוגים שונים של יראת שמיים. טוב, אבל ציווי השם לפי רב חסידים, וכאן יש נקודה מאוד מאוד עמוקה. הנושא של ציווי מתייחס לא רק להלכה, כי אין מקום לפתור את ההתנגשות הזאת, המתח הזה בין רצון עליון לבין מוסר אנושי, להגיד פשוט מה כתוב בשולחן ערוך. אני מקיים כל מה שכתוב בשולחן ערוך, כל המצוות. נמנע מכל העברות, זה התחום של רצון השם. אבל כשאני נמצא בעולם הרכשות, הפעולות שלי, הפעולות האישיות, שאין עליהן מצוות, ההחלטות שלי, החוויות שלי, החיים שלי, שם רצון השם לא כל כך מכתיב, אולי מדריך, מנחה, רלוונטי, אבל אז אני בעצם מסתמך ומתבסס יותר על המוסר הטבעי הפנימי, הכל הפנימי האתי האצילי. כן? אצל רב ליכטנשטיין, הפער הזה והפיצול בין עולם הציווי לעולם הרשות לא קיים. צריך להסביר. יש אנשים שיגידו, ואני גם זכיתי ללמוד עם אנשים כאלה, שפשוט אין. התחום של רשות לא קיים. אז בזכרים, בגברים זה מאוד קל. כי אני חייב ללמוד תורה כל דקה שאני חי, שאני לא מקיים מצווה אחרת. אז אין לי רשות לעשות שום דבר, אלא כן אני מציג אותו. כי המצווה של חובת תלמוד תורה היא לא מצווה מוגבלת, היא מצווה והגיד בה יום ולילה, כפי יכולתך, כפי כוחך. אז אפשר לבנות עולם גם אצל נשים, גם אם מצוות תלמוד תורה היא לא ציווי אבסולוטי, אפשר לבנות עולם שבו אין רשות, לא קיים רשות. הכל זאת מצווה, ויש אנשים שטוענים ככה וחיים בצורה כזאת.
רב חסין לא חשב ככה. אין כאן מצווה ספציפית שמכתיבה ומגדירה כל שניונת. אבל גם כשאני מתעסק בפעולות רשות, העיסוק הזה הוא תחת המטריה הכללית של ציווי השם. זה לא שיש לי רגילה או חופש או סוף שבוע, ואני יכול ללכת לתחום שלי ושם להתנהל לפי הכל הפנימי. הציווי של הקדוש ברוך הוא ציווי מקיף. לפעמים הציווי מאוד פרטני. לאכול, לא לאכול, לעשות מלאכה, לא לעשות מלאכה, תודה, ככה וככה. ולפעמים הציווי הוא כללי. אבל זה גם תחת ההשפעה ותחת החסות של ציווי. ואז אתה לא יכול להגיד, הנה, תחום אחד ציווי מוכתב על ידי רצונו. תחום השני, תחום האנושי, הרשות, והכל הפנימי. לא קיים. הפיצול הזה לא קיים. וכדי להוכיח, רבי חסין ציטט את הפסוק מפרשת בראשית. פסוק ראשון. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור. מכל עץ הגן. אכל תאכל. מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. כי ביום אכלך ממנו לא תמות. הרי ההיתר לאכול משאר הפירות, משאר עץ הגן, היה קיים לפני הציווי שאוסר עץ הדעת טוב ורע. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לאדם לחווה את כל הטבע ואת כל עץ השדה ואת כל העשבים. אז למה הקדוש ברוך הוא מכפיל, ויצב השם אלוקים את האדם מכל עץ הגן? כדי להסביר לו איזה עץ הוא אסור, איזה מאלו מותר לך, איזה זה אסור. אדם נבון, אדם מפקח, יודע איזה עץ אסור לו. המגמה היא להכניס אכילת רשות, אכילת שאר עצים, אכילת שאר פירות, תחת המטריה של ציווי. הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לאכול ולא לאכול. הציווי לא לאכול הוא פורמלי, הוא עבירה, הוא איסור במונחים שלנו. הציווי לאכול הוא לא ציווי של מצווה, שאדם שמחליט לעצום יעבור על המצווה 500 בתרי"ג מצוות. אבל גם כשאתה מוכל, אתה אוכל כעבד השם. כי יש מערכת יותר כללית שרוצה לחיות, לעבוד את השם, ולשמור בריאותו, ולהמשיך בחיים. אתה לא יכול לנתק את האכילה, אכילה כמשל לפעולות רשות, מהמצויה הכללית של ציוויים. אז הבצב, היצב, הוא כולל. אז אם הציווי הוא כולל, אז הפתרון הקל של פיצול בין עולם המצווה לעולם הרשות, שעולם המצווה מונה על ידי תכתיב אלוקים, ועולם הרשות מונה על ידי כל אנושי, הפתרון הפשוט הזה לא ילך, לא יתקבל על הדעת. ומאלה אנחנו עומדים לקראת השאלה הגדולה, אבל אני מבטיח לכם שיש הרבה 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 קילומטרים עד שנגיע. הרבה הרבה שעות עד שנגיע לתשובה. כי פשוט התשובה היא פשוטה, יותר חשוב הנסיעה, כאילו קורא לזה ה-journey, המסע. יתר רב לוחנזין, כל שיחה הייתה מסע. מסע לכל מיני עולמות אחרים, ומחשבות, וכמובן, אני לא מצטט כי זה לא רלוונטי, אבל אתה יודע כמה סופרים לא יהודים הוא ציטט בתוך המאמר הזה? זה לא את הסופרים הידועים, את השייקסבירים ואת ה... הוא ציטט כל מיני אנשים לא ידועים, כומרים ממאה ה-18, וכל מיני אנשים שכתבו על דת, כי מאוד מאוד אהב אנשים שחשבו על דת, ובעיקר אנשים שעמדו מול גל של חילון בתקופותיהם. יש אנשים במאה ה-16 ובמאה ה-19, ששניהם, שני הקבוצות, עמדו מול הגל החילון, והוא ראה את עצמו גם כן עומד בעמדה הזאת, והוא אהב לסטט אותם רק כדי להשוות ולתת אנרגיה לכל המהלך שלו. טוב, אז אנחנו יודעים מה זה טוב, פחות או יותר, יודעים מה זה ציווי, פחות או יותר. אנחנו רוצים לדעת מה קורה כשהטוב האנושי סותר את הציווי האלוקי. קודם כל צריכים לדעת מה הקשר בין ציווי השם למושג של טוב, גם אם זה לא טוב אנושי. וכאן הוא ציטט מחלוקת עתיקה שבטח חשבתם עליה, כולם מדברים עליה. האם כל ציווי של הקדוש ברוך הוא טוב בגלל שהשם ציווה אותו, אבל רק בגלל, או שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בגלל שהוא טוב? למשל, רצח הוא רע.
Pesha. Chet. Lama. Beglal sheyesh objektivio, tura objektivi, ubiglal shura kadosh baruch hu asaroto. Hola. Ima kadosh baruch hu haya matir o mitzvah v'retzach, retzach haya tov. Allah kadosh baruch hu tziva v'asar retzach, memela hufeich liyot ki kadosh baruch hu mekor hatov v'haro ba'olam. זאת מחלוקת, ויכוח, עתיק יומין, כל הפילוסופיה העתיקה עוסקת בכך. ואין כאן עמדה יותר דתית, יותר דוסית. כי עמדה שאומרת, טוב ורע תלוי כל כולו בקדוש ברוך הוא, זה נשמע לנו מאוד מאוד דוסי, כי אין שום מערכת עצמאית. הכל תלוי ברצונו. ואנחנו בני אדם עומדים על האדמה, רק יכולים לקבל רצונו, וכל העסק הזה לחשוב, אם תיקח את העמדה הזאת, והרבה אנשים לוקחים את העמדה הזאת, אז כל הדיון שלנו נגמר. כל הדיון שלנו, מה קורה כשיש סתירה בין רצון השם לבין טוב אנושי, תלוי בכך שיש טוב אנושי עקרוני עצמאי. אם אין, אז כל דבר הוא טוב רק לפי המצפון האלוקי. שכשבר אומר לך להרוג, זה הופך להיות טוב. למרות שבמוח הקטן והמצומצם, באפסי שלך, זה לא מובן וזה לא מוסרי. לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי, את לא יכולה להבין אותו. אז יש כאן שאלה מאוד יסודית, והתשובה בעצם תכריע האם יש המשך לשיעור. אז אפשר לנחש מה התשובה שאור לכנסים, כן, שאלה? אבל את מסכימה שיש דברים שהם טוב בצורה עצמאית. אבל את חושבת שחוקים לה. את תהיה מוכנה להפתעה. אוקיי, אז בואו נתחיל לאט לאט. אז קודם כל, רב לכנסין ניסח, אני אנסה להגביר את הכל. רב לכנסין, פסוק טוב להגביר את הכל. רב לכנסין ניסח אותו בצורה מאוד פואטית. הרבה הרבה פואטיקה בשיחות של רב לכנסין. זה לא שיחה, זה מאמר וגניש. הוא אמר שזה בעצם השאלה הזאת גלומה בתוך פסוק. כל השם בכוח. כל השם בהדר. איך אנחנו מתייחסים לריבונו של עולם? ככוח או כהדר? שהכוונה היא כוח. כוח עליון, עצמאי, מכתיב, מנותק. לא כפוף לשום מערכת אחרת. הוא כוח. ומה שהוא מצווה הופך להיות טוב, ורק מה שהוא מצווה הופך להיות טוב. ואין כאן יכולת להבין אותו לפי המונחים שלנו של הדר ושל אסתטיות. בצד שני, כל השם בהדר, המשמעות התשתיתית פה, ההנחה היא שיש איזה משהו יפה ברצון השם, שאדם יכול להעריך את היופי ולהעריך את רצון השם, ולהגיד הנה, רצונו מקביל, תואם את הציפיות שלי למוסריות וערכים. אז כבר בפסוק הזה, כל השם בכוח, כל השם בהדר, השאלה הזאת צצה. אז רב לכנסין ציטט הרבה 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 מקורות, אבל הוא חשב בצורה בלתי מותנית שהמסורה שלנו מניחה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לצוות דבר שהוא רע. אם הוא רע בצורה עצמאית, הקדוש ברוך הוא לא יצווה אותו. והוא ציטט פסוקים וגמרות וראשונים וסופר אנגלי ממאה ה-20. אז בוא נלך לאט לאט. נקרא את הפסוק מספר 6, חבקוק. טהור עיניים מראות רע, הביט אל עמל לא תוכל. למה תביט בוגים, תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? עכשיו הפסוק כרגע לא כל כך חשוב. אבל תחילת הפסוק, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל רע. רע, ריבונו של עולם, הם תרתי דסתרי, סתירה פנימית. מי שיודע תהילים, לא יגורך רע. לא ישכון רע בחצריך. לפי רב לכנסין, אני יודע שאפשר לתרגם את הפסוקים, אבל לפי רב לכנסין, ההנחה היא שיש מושג רע, ואפשר להגדיר אותו בצורה עצמאית, והרע הזה
לא מתאים עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא, כי אחרת הקדוש ברוך הוא מחליט מה כן שוכן איתו, מה כן נמצא איתו, מה לא. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחליט, זה הופך להיות טוב. אז כל המשחק פה הוא מתקפל, הוא מתמוטט. אז הפסוקים האלו מציינים איזה רע וטוב אובייקטיבי, והקדוש ברוך הוא מטבעו לא יכול לקבל את הרע, לא יגורך רע. ולא היה פסוק בפרשת האזינו, חצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אפשר להגיד שגם הטביעה של אברהם אבינו שנראה בפרשת וירא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, גם כן חותר למדה זו. כי אחרת אברהם היה צריך להגיד, אני הקדוש ברוך הוא, אתה החלטת, זה הופך להיות טוב. ההתקוממות הזאת לכאורה מבוססת על ראייה שזה לא משפט ולא מתאים לבעל המשפט, מלך המשפט, לנהל דברים שהם לא לפי רוח המשפטית. אומרת הגמרא בסנהדרין, מספר 8, ואמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? מעניין. מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? כי אין טעמים, כי זה הכל מוכתב ממנו, הכל זה arbitrary. למה משתמע שיש טעמים? ואז באה השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו? והתשובה נשמעת פה כתשובה מאוד מאוד פרקטית. למה? כי אם אנשים ידעו את הטעם, יטשטשו את המצווה, יגידו, הנה הטעם לא שייך אצלי. מי נכשל בכך? לפי הגמרא, מי שיודע, שלמה המלך, החכם הגדול, החכם הלוג הגדול. תמיד מחפש את העמים, את הסיבות, ומצדיק. כן? ששתי מקרות נתגלו תמם ונכשל בהם גדול עולם. לא ירבה לו נשים, אסור למלך להתחתן עם יותר מדי נשים, רק 18 נשים. למה? התורה כותבת, כי יסירו את ליבו. שלמה אמר, אני אתחתן עם הרבה ולא יסירו את ליבי, אני אקפיד שליבי תכוון כלפי מעלה. אני ארבה, מספר 8, שורה שלישית, ולא אסור. הוא עבר על האיסור. והיא לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו. גם כתוב בפסוק, לא ירבה לו סוסים. והתורה מתארת למה שלא ישוב מצרים. אז שלמה אמר לעצמו, אני אקנה את הסוסים ולא אכפת לי מצרים. הכתיב, ותצא מרכבה ממצרים. בסדר, לא נתייחס כרגע להגמרה עצמה, אבל הנחת יסוד של הגמרה שיש טעמים, והשאלה למה התורה כמעט ולא מגלה לנו את הטעמים, למה התורה לא אומרת תקיים מצווה זאת בגלל סיבה זאת. ובעצם כל המפעל של הראשונים לחפש טעמי מצוות גם כן מובן, מבוסס על איזה ראייה שיש טעמים ויש לחפש אותם. אז כשהרמב"ם מחפש טעמי מצוות, כשהחינוך מחפש, לא כולם, ויש הרבה הרבה התנגדות לטעמים שהרמב"ם כן הפעיל, כן מצא, כי הרמב"ם לפעמים טוען שהטעמים הם מאוד מאוד זמניים ומאוד חילופיים. אבל המושג הזה שיש טעמים, אבל שהקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו, וכאן אפשר לחדד את זה מהגמרא בסנהדרין, משמע שיש טעמים מובנים לבני אדם, אלא שהקדוש ברוך הוא מחליט לא לגלות אותם. ייתכן ויש טעמים שהתורה לא מגלה לנו, והטעמים והסיבות האלו הם אל-טבעיות, הם לא מובנות אפילו לנו. הגמרא בסנהדרין מרמז לכך שיש טעמים וכל אחד יכול להבין אותם, אפשר לסתם מה שאתם רוצים, כן? אלא שההחלטה היא של הקדוש ברוך הוא לא לגלות את הטעמים המובנים. אז למשל הרמב"ן כותב, קטע מפורסם של הרמב"ן, מספר 9, ואין הכוונה בהם שתהיה גזרת מלך וחיי מלכים בשום מקום בלא טעם. מקשיבה? איך קוראים לך?
הדר.
אין הכוונה שאין טעם. יש הבדל בין מצב שאין טעם למצב שיש טעם אבל לא מובן לנו הטעם. רמב"ן כותב, הדר, אין הכוונה, מספר 9, שתהיה גזרת מלך מחיי המלכים בשום מקום בלא טעם. לא קיים. מה ההבדל בין חוק לבין משפט? וכן אני מדלג שתי שורות, וכן חוקי הקדוש ברוך הוא הם הסודות אשר לא בתורה, הסודות שלו הם החוקים, שאין העם במחשבותם נהנים בהם כמשפטים. אנחנו כרגע לא נוכל להבין אותם, בני אדם. כי המוח שלנו מוגבל והחוויה שלנו מוגבל, ולא נוכל להבין אותם. המשפטים מובנים לנו בחיים הפשוטים, הסגורים, הסנסרים שלנו, אבל כולם בטעם נכון ותועלת שלמה. טעם נכון ותועלת שלמה. זאת אומרת, יש טעמים, לפעמים הטעמים מובנים לנו, לפעמים טעמים לא מובנים לנו, מסודות השם, וזה כמובן משהו מתאים. ובחסקין חשב, יש גם קטגוריה שלישית. ייתכן שתהיה מצווה שאין לה טעם. וזה בעצם הטעם. פידה. מה יכול להיות טעם למצווה שאין לה טעם? אז רב חסין אמר שיש ערך בכך שאדם יודע ומאמן את עצמו ומתרגל להיכנע לקדוש ברוך הוא גם כשאין טעם. כי עצם הקנייה היא משמעותית וחשובה. אם יש טעם, אז זאת לא קנייה. אם יש טעם, זה בעצם נסכן. אז אדם שיודע להיכנע לקדוש ברוך הוא דרך מצווה דווקא שאין טעם, עקרוני גם אין טעם אפילו בשמיים, אז זה בעצם הטעם. למי יש אחים בצבא, בתיירונות, רוב הדברים שעושים זה סתם. בלי דווקא אדרב, אם יש טעם, אם יש סיבה, לא יקבלו משמעת. כדי להעניק משמעת צריכים לאמן אותם, להכריח אותם לעשות דברים נגד רצונם שהם סתם דברים של שטות, שטותיים. אבל עצם הענקת המשמעת הוא התפקיד של תירונות. אחר כך יתאמנו להיות חיילים. אני אקריא להם לכם, אני אתרגם משהו ציטט בשם סופר, C.S. Lewis, סופר אנגלי. But when we have said things that God commands things only because they are good, HaKadosh Baruch Hu mitzvah rak b'galal shezeh tov, tzichim lotzif, that one of the things intrinsically good, davar achad shu tov be'atzmo, is that rational creatures should freely surrender themselves to their Creator in obedience. Anashim ratzionalim, me'ritzonam ha'chavshi, mevatrim et atzmam, et ritzonam HaKadosh Baruch Hu. Zeh tov. Zeh tochen shel tzaitanut. This is the content of our obedience. The thing we are commanded to do will always be something intrinsically good. Shmirat tzivui Hashem tamid tiyeh mashu tov p'nimi. Mashu shekedai lasot. Gam im HaKadosh Baruch Hu lo tziva. Aval benosaf lekach, the mere obeying, tzaitanut greida. Neto, the mere obeying is also intrinsically good. B'kanya is amira ma'od poetit. For in obeying b'tzaitanut, adam ratzionali, b'mudaut, mamchish et תפקידו כיצור ומחזיר את הפעולה שדרכה נפלנו וחוזר על הריקוד של אדם הראשון אחורה. כן. Reverses the act by which we fell, treads Adam's dance backwards and returns. הריקוד של אדם הראשון זה חוסר צייתנות, מרד. ברגע שאדם נכנע לקדוש ברוך הוא חוזר על המסלול של אדם על הגירוש מגן עדן, והוא עושה אותו ריקוד, אבל אחורה חזר לגן עדן. אז מי שנכנע לקדוש ברוך הוא בעצם מבטל את הכללה של אדם ונכנס לגן עדן. אז גם אם אין סיבה, עצם הכניסה לגן עדן הוא הטוב הכי אולטימטיבי. הוא צריך לחפש את זה טוב בכלל שיחיה עוד 10 שנים, או בכלל שיהיה יותר בריא. זה טוב נצחי. זה טוב הרבה יותר גובר. שימו לב שאפילו הגענו בשאלה. זה כבר שעה. כל זה לקח לו שעה. מה זה טוב? מה זה הלכה? מה הקשר ביניהם? מה זה ציווי? האם הקדוש ברוך הוא מצווה טוב בגלל שזה טוב ובגלל שהוא ציווה אותו? ושוב פעם, אם הקדוש ברוך הוא מצווה רק בגלל שהוא ציווה, אז אין שאלה. כל דבר שהוא מצווה הוא טוב. כל דבר שהוא לא מצווה הוא מצווה נגד הוא רע. אתה לא יכול לבוא עם שאלה מה קורה כשיש סתירה בין הטוב שלי לבין הרצון שלו, כי הטוב שלך הוא מזויף. אז הוא חייב להוכיח, והוא כן הוכיח, שיש טוב. לא כולם מסכימו לכך. אבל יש טוב אנושי, יש טוב אבסולוטי, כולנו מרגישים, כולנו חשים, ו מתקדמים לשאלה בעוד שתיים וחצי, מה קורה כאשר יש התנגשות. כן, אז נכון, וכמה חשבו ככה, גם התנגדו לחיפוש סיבות לטעמי מצוות נגד הגמרא. הגמרא בסנהדרין, לפי דעתך, לפי ההבנה הזאת, צריכה לומר למה לא נתגלו טעמי מצוות, כדי להפוך כל מצווה לתהליך קנייה, ולא שיש שום טעם. אז כנראה שהגמרא עצמה, לפחות הגמרא הזאת, מכירה בכך שיש טעמים וטעמים חשובים, אבל שאלה למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את הטעמים. אבל בחסין לא אומר שכל המצוות הם ככה, אבל יש ערך לכמה מצוות. אם נגיע לכמה מצוות שאנחנו לא מבינים אותם, בוא נגיד ככה, בוא נקפוץ כמה שלבים. הוא לא אומר את זה, אני אומר את זה. מה אם אדם יגיד, איך אני פותר עקידת יצחק, איך אני פותר עמלק? הקדוש ברוך הוא מכיר ערך עליון בכך שאדם נכנע, וקנייה זה רק כבר רק אם אדם עושה הדבר הכי הכי הפוך מהמוסר האנושי. אדם נכנע לרצון עליון במקום שלא כשהוא לא מבין שאסור לו להבין. הוא לא יכול להבין מה זה רצח. אז יש מצוות, אני לא אומר את זה, אבל יש מצוות שהן תרגיל קנייה נטו. אבל לא כל המצוות ככה, כי הרבה מצוות מובנות לנו. אז יש מגוון, יש מכלול. כן? איך קוראים לך? מה? כן.
Okay. So regarding what you just quoted, if something is commanded to us, that means it's intrinsically good. So does that mean that if we're commanded not to do something, it means it's
כן, לא כולם. שוב פעם, יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם, והם רע. יש גם דברים שהם ניטרליים, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא לעשות, רק כדי ליצור משמעת וכניעה. אוקיי. אחר כך, לא נכנסים לקח איזה מעבר אחר. האם ייתכן פרומקייט בלי טוב, שאדם יהיה דתי בלי שהוא טוב? האם מדובר כאן, כן, בעצם, השאלה שלו היא, האם יש כאן שתי מערכות שונות או מערכת אחת? כל השאלה של אחד מול השני היא בהנחה שיש כאן מערכת אלוקית, מערכת טוב אנושי אובייקטיבי, ומה קורה כשיש התנגשות. אבל צריכים לבדוק, אם בעצם יש קשר ביניהם, ואם יש קשר אז אולי התנגשות היא לא התנגשות אלא סינכרון אחר, סינכרוניזיישן אחר. אז אם מדובר כאן, וכדי להוכיח אם מדובר בשתי מערכות שונות, האם יש מצב של אדם שהוא פרום עובד את השם והוא לא טוב. אז האינסטינקט הראשון שלנו ליראתה, זה בכלל לא. אדם שהוא לא טוב הוא לא ייקרא אדם צדיק. צדיק זה גם לקיים מצוות בין אדם למקום וגם להיות אדם טוב. ככה האינסטינקט שלנו בעצם טוענים, צועקים. אבל יש גמרא. וכאן יש אולי דוגמה קלאסית לאיך שרב לוחנזין לא מוכן להתעלם, לשלול, לפסול, להגיד הגמרא הזאת מיושנת, כל אמירה של חז"ל חשובה. פעם מישהו אמר, אתן מכירות ויול בן נון? נתן שיעורים. אדם עם חשיבה מאוד יצירתית ומאוד חדשנית ולפעמים הוא מוכן לעשות דברים, כמובן לחומרה, שהם לא מקובלים. אז למשל, הוא יישב בארוחת צהריים, יאכל עוף ואורז ותפוחי אדמה ושתייה ויברך ברכת המזון. הוא צודק. מה כתוב בתורה? ואכלת וסבלת וברכת. אלא שחז"ל מסדו את ברכת המזון לפי לחם, אכלת לחם או לא אכלת לחם, כי בזמנהם הלחם היה מרכז הסעודה. אז אם אכלת לחם יש שביעה, לא אכלת לחם, אז אין וסבלת, אין טעם לברך. היום בזמננו הלחם הפך להיות חלק שולי מהארוחה. אז הוא רוצה לקיים את רצון הפסוק. זה נגד השולחן ערוך. זה אני מוכן לא להכיר כמובן, אלא להחמיר. אני כמובן לא מסכים, אבל רק כדי לעבוד איזה מסגרת. אז מישהו פעם שאל, מה ההבדל בין רב ליכטנשטיין לבין רב יואל בן נון? והתשובה הייתה, רב יואל בן נון יברך ברכת המזון אחרי סעודה בלי לחם. רב ליכטנשטיין יקפיד לאכול לחם בכל סעודה. מבינות? הוא גם מבין את הבעיה, והוא גם מחפש פתרון. אבל הפתרון הוא לא כפי שעוקף את ההלכה, אלא נמצא דרך בהלכה לקיים שניהם. זאת אומרת, התרכובת של אינטלקטואליות אותנטית וכנה, לא זיוף, intellectual honesty, ושמרנות דתית. ויש היום קשה למצוא שניהם בבת אחת. הרבה אנשים בעצם יורים את החץ ואחר כך מציירים את המטרה. הרבה אנשים יורים חץ ואין להם שום מטרה, רק רוצים לראות חץ אותנטי. איך נוכל לעשות שניהם? יריעה ממש, אבל מטרה. זה בעצם. מי שמכיר מה זה מחלק נכסיו לבניו, היום רוב האנשים לפני שמתים כותבים חוזה שדרכו הנכסים מתחלקים בשוויון. כדי שבנות יקבלו, כדי שהבחור לא יקבל פי שניים, כי נורמות שלנו רוצים שכולם יקבלו שווה. אז רוב רובם של אנשים כותבים חוזה שיתקף שנייה לפני המיטה, כי אי אפשר להקנות נכסים אחרי מוות, אז שנייה לפני המוות החוזה נכנס לתוקף וכל אחד מקבל את האחוז שלו או שלה. כשלמדנו בבא בתרא ולמדנו עם רב לוכנסין, כל המושג הזה היה מאוד קשה אצלה. למה? כי זאת המצווה האחרונה שאדם יכול לקיים בחייו, להנחיל את נחלתה ולעקוף המצווה האחרונה. מצד שני, זה לא פייר שאתה מקיים מצווה על חשבון הזולת. אז ראינו את המאבק הפנימי, ובסוף השיר מישהו שואל אותו אישית, זה לקח הרבה 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 נועזון, הוא שואל רב לוכנסין, מה אתה תעשה? והוא אמר שרוצה, אני לא בדקתי, שרוצה לתת לנחלה להתחלחל לפי ההלכה, והוא יצפה מהילדים שהם יחלקו את זה מחדש. זאת אומרת, הוא רוצה לקיים את המצווה, ושההלכה תיתן לבחור פי שניים ולא לבנות, ואחר כך המשפחה תשב יחד ויחלקו את הנכסים כל אחד בשווה. כן, זה לוקח משפחה חזקה, כן, אחרת יש מריבות ויש... לא, זה לא נגד ההלכה. אני נותן מתנה, אני הבחור. אני נותן את החלק שלי, אני רוצה ליצור שבט אחים גם יחד בהרמוניה משפחתית. לא, נגד, כי אחרי המוות כבר הנחלה התרחשה. אז שתי דוגמאות לאיזון הזה בין רגישות לעולם שלנו המודרנית ולעולם הפנימי האנושי. מצד שני, צייתנות מלאה והתחשבות מלאה עם חזר. פעם שאלנו אותו, אני זוכר את זה כי זה היה אתמול, מה הוא חושב על דעת תורה? על דעת תורה? כן, מישהו כאן מאמין בדעת? אפילו אני לא מאמין בדעת תורה. כן, אני שואל רב על דבר הלכה, על פסק, אני נכנע כי יש לו יותר ידע, אני לא שואל אותו עם מי להתחתן, איזה בית לקנות, איזה רכב. יש הרבה אנשים שסומכים כל החיים על דעת תורה. שאלות סתם יום 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 שירת יום, לא שאלות בהלכה או מצוות או מוצר יום, סתם איפה לקנות, איפה לגור. להפתעתנו הוא אמר הוא כן מאמין בדעת תורה, הוא רק לא מאמין שיש היום אדם שיכול להנחות אנשים על פי דעת תורה. כדי להנחות על פי דעת תורה צריכים לדעת התורה ממש כמו וילנה גאון. אבל ההנחה היא שאם וילנה גאון היה חי, רב לוכנסין היה מתייעץ איתו כל מיני דברים, לא רק הלכתיים, אלא גם חווייתיים ואנושיים. אז כאן יש גמרא בקידושין. רב לוכנסין לא היה מוכן סתם לוותר על הגמרא. אמר צדיק כי טוב, כי פרים עליהם יאכלו. מספר 11, פסוק בישעיה. אמר צדיק כי טוב, הרי מילה צדיק ומילה טוב הם אותו דבר, אי אפשר להיות צדיק ולהיות טוב. מה הכוונה של אמרו צדיק כי טוב? שואל את הגמרא שורה שתיים, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב. מה זה צדיק כי טוב? משמע שיש שני סוגים, צדיק טוב וצדיק לא טוב. איך ייתכן? אז הגמרא ממשיכה בשאלה, נכון. טוב לשמיים ולבריאות, אדם שהוא מקיים בין אדם למקום, בין אדם לחברו, זה צדיק טוב. טוב לשמיים ורע לבריאות, זה צדיק שאינו טוב. אדם שהוא פוגע באחרים, לתקן את זה עוד מה, אבל מניח תבלין ולומד תורה, הוא צדיק. אין צדיק שהוא לא טוב, הוא לא הכי טוב בעולם, הוא לא צדיק סוג א'. כי צדיק, הוא מקיים בן אדם לחברו, בן אדם למקום. תקן, אל תדאגי. אז במקום להגיד הגמרא הזאת מיושנת וחזר טעו חס ושלום, תופסים מצא מקורות הפוכים, בעיקר בתנ"ך, אבל אי אפשר לבטל גמרא סתם עם פסוק בתנ"ך, צריכים איזה ספרה, איזה משהו. למה לי רוב זבחיכם יאמר השם, ישעיהו אומר פרק ראשון, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מלכם, פסוקים מפורסמים, רמוס חצריי, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, שופקרת ריבאי, חודשכם ומועדיכם, שנא נפשי, כל הטקסים, וכל הפולחן, וכל המצוות, אין לכם מוסריות, רחצו, היזקו, הסירו מרמרה עליכם, למדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמות, שפטו יתם, ריבו אלמנה, לכן אבי דבחו יאמר השם. בישראל מופיע כל ההתנגדות של הקדוש ברוך הוא נגד הצדקות שלנו שהיא לא מלווה עם מוסריות ודאגה ליתומים ואלמנות וכל הזיוף הזה. כן?
אפשר להגיד שיש להם
בעיה
כי הם לא מקיימים פשוט
מצוות. לא, ברור שהם מקיימים מצוות, קורבנות.
לא, אבל אם הם לא כאילו מתנהגים כמו צריך לגר יתום ואלמנה, הם לא מקיימים את המצווה של להתייחס יפה לגר יתום ואלמנה. אפשר להגיד שזה
אפשר. אפשר. לא, רלכסים לא הבין כך. אפשר לומר שאם היו מקיימים את המצוות, אבל גם היו אנשים לא נחמדים, גם בישעיה, למה צמנו ולא ראינו מספר 14, נפשנו לא תדע, אם יהיה מצמחים תמצאו חפץ. כן. אנחנו לא רוצים את הצום, גם פסוקים מפורסמים מספר 14, שואה שלישית פסוקיה, כזה יהיה צום מבחריו, יומנות אדם נפשו, הלקוף כאגמון ראשו, ושק ואיפה יציע, לזה תקרא צום, כך השם רוצה, אנשים עם שק וצום, וכפיפת הראש, מה אני רוצה? אני רוצה פרוס לרד לחמך, אני עם רודים תביא בית, כי תראה הרם וחיסיתו. הרם דווקא מצטט את הפסוק הזה בישעיה, כדוגמה למי שנחשב רחוק רחוק, גם מהקדוש ברוך הוא בהלכות תשובה, מספר 13, כמה מעולה מלאת התשובה, אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, ונתכם היו מבדילים, צורק ואינו נהנה, כי תרבו תפילה, עושה מצוות וטורפין אותו בפניו. תקשיבי, עושה מצוות וטורפין אותו בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. אז משהו שמקיימים מצוות ובכל זאת, טורפים את המצוות. אז הבוחנסי לא היה מוכן לקבל מושג של אדם שמקיים בין אדם למקום, לומד הרבה תורה, אבל הוא ממש פוגע ולא רגיש לסביבו, כאדם שהוא צדיק ולא טוב. אז הבוחנסי ענה והסביר שהגמרא בקידושין מתייחסת לתופעה מאוד ספציפית. אדם שבצורה אקטיבית, גוזר, בצורה אקטיבית מרביץ, בצורה אקטיבית רוצח, בצורה אקטיבית הוא פושע, גם זה לא יקרה צדיק. גם הוא שם תפילין שרבן אותם. אין כאן צדקות בהדר כל נימה, אפילו מינימלית של דאגה והתייחסות לבן אדם לחבר. הגמרא בקידושין מתארת מי זה צדיק שהוא לא טוב, אדם שמקיים מצוות בין אדם למקום, גם מקיים מצוות בין אדם לחברו, לא עושה שום פשע אקטיבי, אבל לא אדם הכי הכי רגיש, והכי מקשיב, והכי מאוהב בחסד, והכי מישהו, הוא קצת, יש לו קצת תימת הלב, אבל לא אדם שמבצע פעילות השחתה, ופשעים, ופגיעות באחרים. יש הבדל. יש אדם שהוא מקיים את כל המצוות, הוא גם אדם רגיש, אבל הוא לא הכי הכי מורה בעולם של חסד. כן, היום הגיעו לישיבה, קבוצת דרכנו, קבוצה של הבחורים המיוחדים. יש לנו השנה, ברוך השם, שנה ברוכה, 11 ילדים, תזמונת דאונס וסיפי וכל הספקטרום. אני כבר ראיתי את הבחורים שנוהרים מיד לקבל אותם ולחבק אותם וללמוד איתם, ואני גם רואה את החבר'ה שקצת נרתם, קצת גורם להם בסדר, זה חלק מהחינוך, שידעו לחיות שנה בבית המדרש עם גבולה. אז זה חלק מהסיבה שיש לנו, שכולם ירגישו בנוח וירגישו ויחבקו אותם, וכל האנשים עם צרכים רגילים. אז אדם הזה הוא יקרא צדיק ולא טוב. אבל אדם שבאמת הוא מושחד ועושה פשיעה ומתקנה ואין לו שום מצפון מוסרי, האדם שישעיה מתאר הוא לא יקרא צדיק ולא טוב, הוא יקרא אדם שהוא לא צדיק. אז כך חילק רב ליכטנשטיין בין חוסר פעילות, בסדר, חוסר רגישות, לא בסדר, אבל לא שזה פוגע בצדקות שלו, בין אדם שבצורה אקטיבית פוגע, עם השערה אחת, עם תנאי אחת. ואני אקריא באנגלית וגם בעברית מה שהוא אומר. I have distinguished here between a kind of asera and an insensitivity to good and evil, בין רע אקטיבי לבין חוסר רגישות. I believe, however, אני מאמין, that there is a level of insensitivity, יש רמה של חוסר רגישות, of egocentric religiosity, of, בוא נקרא לזה, דתיות egocentric, שזה רק הדת שלך, of concern and involvement solely with oneself, אתה דואג רק לעצמך ולמצוות בין אדם למקום, אתה יכול להגיע למצב של חוסר רגישות, שהניתוק מאחרים, obliviousness towards others, becomes so complete, הופך כל כך מושלם, that passive insensitivity translates into a kind of active evil. חוסר רגישות פסיבי הופך להיות רוע אקטיבי. There are areas in halacha where specific demand is made to do something, and where passively not doing anything is conceived as being positive evil. לפעמים פסיבי בהלכה מתורגמת כמשהו רע. לא תמר על דם רעך. למשל אחד. הוא נחשב רוצח. הייתי פסיבי. אבל כאן אין לך אופציה להיות פסיבי. I don't want to offer suggestions, לא רוצה להציע דוגמאות, איפה לנתוח את הקו, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב אדם שהוא כל כך דתי וכל כך מוכנס בתוך עצמו, בתוך עולם הטקסי והמצוות שלו, ואין לו שום קשר, גם הוא לא עושה משהו אקטיבי רע, הוא גם לא יקרא צדיק, וגם הפסיביות וחוסר רגישות הופך להיות רע כזה שפוגע גם בצדקות. אוקיי, לא הגענו אפילו לשאלה שלו. אבל אתם יכולים להעריך את העושר פה, את המסע הגדול. ושוב פעם זה רק אחוז מהמאמר, ואחוז מהדברים שהוא טיפל בהם, והסופרים שהוא ציטט, והדיונים שהוא נכנס אליהם. אז בעצם רב ליכטנשטיין מסר לנו, וזה מסר חשוב, שלפעמים בחיים השאלות הספציפיות הן פחות חשוב מהמרקם הכללי. למה זה קשור, לאיזה רעיונות של נצח זה קשור. כן, יש תמיד שאלות. תמיד שאלות. השאלות הכי בוערות במאה שלנו, רובם עם נשים. נשים בתורות, בשמחת תורה, תמיד יש שאלות. אבל בסדר, השאלות האלו קשורות ל-2017. נשים לא חשוב, אנחנו חיים ב-2017. אבל יש מושגים, עליונים, רעיונות, קווים, עולמות של מחשבה ושל קשר עם הקדוש ברוך הוא, ואסור רק ככה כל הזמן להיות דבק רק במה נעשה היום ב-2017. יהיה כאן, יהיה גם 2217, ואני לא יודע מה יקרה אז, זאת אומרת שמשיח יבוא, אבל אני יכול להבטיח לכם שהשאלות יהיו שונות לגמרי והמותגים יהיו שונות לגמרי, כמו שהיו ב-1800. אז לא כל הזמן להיסחף עם מה אנחנו נעשה עכשיו פה, כי מישהו אחר היה נכנס לתוך השם. מה עושים כשיש סתירה בין רצון השם לבין טוב אדם? בסדר, ככה נחליט, ככה נחסיק. בצורה בלכסינה יותר חשוב לתת לנו חשיפה ורגישות למערכות האלו של רצון השם, ציווי השם, טוב האדם. זה יותר חשוב ממה אתה עושה בהר המוריה בעקידה. כי הר מוריה, עקידת יצחק, זה אחוז קטן, 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 קטן מהחיים של אברהם אבינו. זה 0.00001 של חייו. כי מה שלא נגיד, הסתירה הזאת קיימת ב-0.00001% מהחיים שלו. ולמקד את הדיון רק עמלק, כן? זה המרכז של עבודת השם, מחיית עמלק. זאת המצווה האחרונה בתורה. ובכוונה, המקום הטבעי של מחיית עמלק הוא פרשת בשלח. אחרי מלחמה ראשונה, התורה צריכה לכתוב, אנחנו אין לך זכר עמלק, תמחה זכר עמלק תחת השמיים. למה התורה מחכה, מעתיק את המצווה הזאת ממקומו הטבעי לסוף התורה? זה המצווה האחרונה. סוף פרשת כי תצא. פרשת כי תצא זה הפרשה האחרונה של המצוות. כמובן, יש כל מיני מצוות שבכל זאת נכנסות, אבל הרשימה הגדולה היא בכי תצא, וזה הסיומת. יש כאן מסר. מחיית עמלק זה לא מרכז עבודת השם. זה מצווה. היא הייתה קיימת באיזשהו שלב, היא כבר לא קיימת היום. זה קיים מימות המשיח, אף אחד יודע. וזה הבדל בין להיות יהודי, בין להיות מחבל, והורג אנשים בשם השם. כי הדת לא מושתתת על הריגה ורצח. הדת שלנו זה חיים ושלום ורחמים וחיי משפחה וחיי חברה וצדקה ומצוות וקורבנות ויש מצווה וצריכים לטפל בזה, אבל לא הכל יורד, עולה ויורד על ההתייחסות שלנו למצב המאוד מאוד מאוד נדיר והבעיה והמחסום שאולי נוכל ואולי לא נוכל לעבור עליו. בכל זאת, זה לא מרכז הכובד של עבודת השם. אני לא יודע אם לכך התכוון, זה הוא לא סיפר לנו, אבל ברור לי שהטיפול שלו כל כך שורשי וכל כך יסודי, זה נתן לנו לדעת שיש משהו מעבר להשאלות הספציפיות. כן, רציתי להגיד משהו?
לא, זה פשוט אפילו אם זה לא התשתית,
זה די
משהו גדול.
נכון, אנחנו לא מתעלמים, אבל צריכים לתת לזה את המשקל המתאים, ולא להפוך את זה להר. אם לא נעבר, אם יש לנו שאלה בנושא הזה, אז כל עבודת השם וכל עולם הדתי הוא שגור, יחס וחלילה פגום. אולי אנחנו לא מבינים דבר אחד. זו לא התשובה, אבל... טוב, אני חייב להגיע לרופא, אני קצת חולה, אז ברוך השם מחמים קצת, אני... בטח יש אחרים פה שסובלים מהמעבר. עונה לעונה, כן, זה לא קל. אז אם ירצה השם, נמשיך שבוע הבא. אבל תרם הגענו לשאלה של הר עקידה, הר מוריה והמלאק. שוב פעם, המסר מובן, ממליץ לכל אחד לפתוח את הספר, ביר פונך, איך קוראים זה באנגלית? By his light. לראות זה פרומקייט בגודנס, אני יודע איך זה מתורגם לעברית, אבל אני חושב שזה גם כן מאוד מאוד חשוב לראות את זה. אני רוצה שנמשיך שבוע הבא, ונגיע לרבה מטל, ששם הגישה לגמרי אחרת. ממש מיד נכנס לתוך השאלה, מביא מיליוני מקורות, אין כאן מה זה טוב, מה זה רע, לא. אני רק אשתף אתכם עם המסר והמירה המפורסמת של עמיטל, שהוא תמיד מסר בתקופה הזאת, אז כדאי לא לפספס, לא להפסיד. תמיד בתשעים שלנו, ישבנו מסביב לשולחן, ושאלנו אותו כל השאלות הגדולות, בחיים, מה זה חיי עולם, ומה זה הגיל של הקוסמוס, ותיבת נוח, ואיך נברא העולם, ומה זה תמי מצוות. אז בישיבת הרציון עם כל החוכמולוגים וכל הבחורים המתוחכמים ומנהיגים של היום, רבי טל אמר, אני לא מבין מה זה ביג בנג, אני לא מבין מה זה סמול בנג, אני מתחיל לקרוא את התורה מפרשת לך לך. הקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו ללכת לארץ ישראל, גם אני הלכתי. אני מתחיל לקרוא פרשת לך, אני לא מבין מה קורה בבראשית, מה קורה בנוח, אני לא שואל, אין אף אחד שיוכל לפנח את זה. אני מתחיל את התורה מפרשת לך לך. זה נפל לנו את הביטחון שיש שיבות ויש דברים שאתה לא יכול לפתור אותם. אף אחד לא ידע מה זה קרה ביום שלישי, ביום רביעי, לפני פלנטות, עם הפלנטות, עם הדינוסורים, עם עולם. אפשר ללכת לכל מיני מסעות של שם, מסעות ריק, לחפש את הדברים שאולי לא נוכל להגיע להם. אבל שלום עם סדר, אני בעולם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, אני אמצא בתוך מערכת במסגרת איך אני יכול למצות, איך אני יכול להיות אדם הכי טוב, ולא תמיד לשאול את הוואי, את הלמה, אלא את הוואט, את המה. טוב, אני חייב להגיע לרופא. שבת שלום לכולכם. אופס. כאן נשמע. I didn't want to bring it in. Embarrassing.